הכל התחיל,
שומעים?
הכל התחיל בימי חנוכת המשכן. הייתה חגיגה גדולה מאוד, פסטיבל שנמשך 8 ימים. כל יום עלה על הבמה נשיא שבט אחר. היום היה נחשון בן עמינדב של יהודה, ביום השני היה יששכר, ביום השלישי היה זבולון וכן הלאה. ביום השמיני היה ראש חודש ניסן. כך היה במשכן. ויהי ביום השמיני, אז הייתה השמחה גדולה, ומיום זה ואילך 12 נשיאים בכל יום. זה מה שהתורה אומרת בסוף פרשת נשא, וזה מוכר לכל היושבים כאן. מיד לאחר מכן, אחרי שהתורה מספרת את פרשת הנשיאים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות. שואל המדרש, ורשי מביא את זה במקום, וגם זה מוכר לכם, מה הקשר בין חנוכת המזבח, חגיגת הנשיאים, להדלקת הנרות במשכן? אז רשי מספר שכשאהרון ראה שכל הנשיאים עולים, הנשיא של שבט ראובן ושל שמעון ושל יהודה כפי שאמרנו, ושל יששכר וזבולון וכן הלאה, ראה אהרון שהשבט שלו לא מתכבד הנשיא לעלות, והשבט שלו זה שבט לוי, והוא אהרון, הוא הנשיא של שבט לוי, ואותו לא מכבדים לעלות. רשי אומר חלשה דעתו. בעברית מודרנית הייתי אומר נבוך מאוד. למה כל הנשיאים עולים ואני לא? מה זה, שאלה של גאווה? איפה הענווה? אז לא. אבל במדרש כתוב, במדרש כתוב שאהרון אמר, אוי לי שמה בשבילי אין הקדוש ברוך הוא מקבל שבטו של לוי. הוא לא אמר, או מה זה לא עשו לי כבוד. הוא אמר, אבוי, אולי שבט לוי לא מתכבד כי אני לא ראוי. זה תפיסה לגמרי אחרת שהיום אנחנו לא מכירים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ותגיד לאהרון, שלך גדולה משלהם, אני עומד לתת לך תפקיד שהוא יהיה יותר גדול מכל החגיגה הזאת של הנשיאים. מה יהיה הפיצוי שלך? אני קורא שאתה מדליק את הנרות, בעלותך את הנרות. לכן פרשת בעלותך כתובה ליד הנושא של הנשיאים. הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים. נחרב בית המקדש, הם לא נוהגים. אבל הנרות לעולם נוהגים אל מול פני המנורה. עד כאן המדרש. שתי שאלות לי. שאלה אחת, איך הנרות מתקיימים לעולם? הרי באותו רגע שנחרב בית המקדש והופסקו הקורבנות, באותה שעה גם הופסקה ההדלקה במנורה. איך הקדוש ברוך אומר למשה, לך ותגיד לארון שהדלקת הנירות היא נצחית, הקורבנות לא, הדלקת הנירות כן? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, והיא קצת יותר משעשעת ואולי היא מטרידה. משל, כבר אמרתי פעם את המשל הזה באחד השיעורים. משל, תודה. תראו לעצמכם שבאיזשהו מכון מדעי במדינת ישראל המציאו איזושהי המצאה שעושה רעש אדיר בעולם. למשל, בואו נניח שבמכון מדעי בשם ויצמן שברחובות הצליחו אחרי 18 שנה של עבודה, הצליחו להמציא נניח כור אטומי נייד. זה עשה רעש בעולם. ולמה העולם זקוק לכור אטומי נייד? אתם יודעים, הנה היה צונאמי ביפן, והצונאמי הצליח לשטוף כור אטומי, והיה צריך להרחיק את התושבים סביב לכור האטומי, מרחק של 150 קילומטר. אבל אם הכור האטומי היה קומפקטי, קטן יותר, נייד, אפשר היה להזיז אותו בטרם בוא הצונאמי, וגמר. זה דמיוני כמובן. זה דמיוני. אבל נניח שהייתה המצאה שכזאת. ואז החליטו ראשי ארץ ישראל, ראשי מדינת ישראל החליטו שהמצאה שכזאת, שמככבת בכל כותרות העיתונים, בכל רחבי העולם, וממלאת כל כך הרבה דפים בעיתונים מדעיים, מן הראוי שנעשה השקת הכור האטומי הנייד. נעשה חגיגה. ואז בנו אוהל ענק ליד הכור, כדי שיוכל לקבל את כל המוזמנים, ועשו במה, ותכננו את זה, והזמינו את כל המי ומי מראשי המחקר הפיזי גרעיני של העולם. הזמינו את התזמורת הפילרמונית, הזמינו את מקלת ילדים על שם צדיקוב, עם המנצח המעולל, ועשו במה גדולה, ועל הבמה ישב ראש הממשלה ונשיא המדינה וראש האופוזיציה ויושב ראש הכנסת, והרבנים הראשיים, והאורחים שבאו מארצות העולם, וכמובן שר האנרגיה הישראלי ושר האנרגיה האמריקאי, כי הם נתנו את הכסף. והחגיגה התחילה בכל תרועות חצוצרות, ומצאו גם איזה אלמנה שתגזור את הסרט. אף פעם לא הבנתי למה אלמנה גוזרת סרט, אבל מצאו איזה אלמנה שתגזור את הסרט. ומי לא יושב על הבמה? ראש המחלקה לפיזיקה גרעינית, זה שעבד עם האנשים שלו 18 שנה, אותו לא הזמינו לעלות לבמה. הוא יושב למטה בשורה הראשונה, ואשתו לידו, והיא מציקה לו כל הזמן, והיא אומרת, אמרתי לך שאף אחד לא יודע לך על המאמץ הגדול שהשקעת, וכמעט ולא באת הביתה. והוא נבוך, ופניו נפולים, והתזמורת מנגנת, ומקלה את הילדים כבר שרה את כל השירים האפשריים, והחגיגה נגמרה. ואז כולם מוזמנים לאוהל הסמוך כדי להתכבד, ושם יש כיבוד ושתייה ושתייה חריפה, וגם שם הייתה תזמורת, ועיתונאים מצלמים. כשכולם עוברים לאוהל השני כדי להתכבד, הוא לא קם. הוא אומר, אין לי מה ללכת לשם, ביזו אותי היום, אני מצטער על 18 שנים שעבדתי פה. מי הבחין במבוכה שלו? שר האנרגיה. שר האנרגיה ניגש אליו ואומר לו, פרופסור כהן נניח, אני רואה שאתה נבוך. אני מבין, נכון. אתה צודק. מארגן הטקס טעה פה. אבל יש לי בשבילך תפקיד יותר יפה. עזוב את הטקס. טקס זה דבר שנשכח. עובר מן העולם. אני אתן לך, אני אמנה אותך לתפקיד שהוא יהיה התפקיד בידיעה. מה? אתה בכל ערב תדליק את האורות בקור, וכל בוקר אתה תחבא. ראש המחלקה לפיזיקה, פרופסור כהן, לא ידע אם לבכות, או לצחוק, או אולי בכלל להתאבד. הרי להדליק את האור בקור יכול גם פליט סודני לעשות. ראש המחלקה לפיזיקה יבוא כל ערב עם המכונית שלו לקור רק כדי ללחוץ על המתק? כך פועל תאילנדי, הוא יעשה לך את זה. זה לא ביזיון? עד כאן המשל. דמיוני כמובן. והשאלה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? שלך גדולה משלהם, אתה מקבל ממני תפקיד שבכל ערב אתה תדליק את נירות המנורה. סליחה ריבונו של עולם, פה יש טקס, כבוד, השבטים נישאים, מעלים אותם על נס, נשיאי השבטים שעמלו למען השבטים. אני לא, אז מה תחליף להדליק נר כל ערב? מה זה? זו השאלה השנייה. שתי שאלות שאלתי. השאלה הראשונה הייתה, איך זה שהנירות הם לנצח? והשאלה השנייה הייתה, איזה פיצוי יש בכך שאומרים לאהרון בעלותך את הנירות? כתלמידי חכמים וכתלמידי ישיבה אתם מבינים שבדרך הלימוד לא מתרצים, אלא לפני שמתרצים צריך לבדוק נושא. ולכן לפני שאנחנו ניגשים לתרץ עלינו לבדוק מהי המשמעות של הדלקת הנר. לכשנדע מהי המשמעות של הדלקת הנר, נוכל לדעת אם הדלקת הנר זה הפעלת מתג או שזה משהו יותר נצחי. אז נבדוק מה זה הדלקת הנר. מה זה הדלקת הנר? במקום סברות אנחנו נקרא סוגיה בגמרא. במסכת שבת, בפרק במה מדליקים, מטיב רב ששת. שואל רב ששת, מטיב, משיב. כתוב מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר. כך כתוב בפרשת אמור, מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, את המנורה, את הנירות. רגע. קודם נסביר מה זה מחוץ לפרוך את העדות. אולם המשכן היה חצוי על ידי פרוכת. כך כתוב בתורה. והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש לבין קודש הקודשים. אז יש חצי קודש קודשים ויש חצי קודש, ובאמצע תלויה פרוכת. מה היה בקודש הקודשים? ארון הקודש. מי נכנס בפנים? הכהן הגדול. מניין אני יודע? כי כך כתוב בסוף פרשת תצווה אחת בשנה. סוף פרשת תצווה אחת בשנה. ומה יש מחוץ לפרוכת? בחלק השני עומדים שלושה רהיטים. לרהיט אחד קוראים מזבח הזהב, לא הקריבו עליו קורבנות אף פעם. הקטירו עליו כתורת, היזו עליו דם בתאריכים מסוימים, אבל לא הקריבו קורבנות. כל הקורבנות הוקרבו על מזבח העולה שעמד בחצר. זה ראית מספר אחד. הראית השני שנמצא באותו קודש זה שולחן הפנים עם המדפים, עם הלחם, שהחליפו את הלחם בכל שבת. הראית השלישי שהיה שם הייתה המנורה. מחוץ לפרוך את העדות יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, שואל רב ששת, וכי לאורה הוא צריך? וכי הקדוש ברוך הוא צריך תאורה. ולא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו. מי סיפק תאורה 40 שנה במדבר? הקדוש ברוך הוא בעמוד אש ההולך לפניהם לילה להעיר להם, עמוד ענן לדחותם הדרך ועמוד אש לילה להעיר להם. מי סיפק תאורה 40 שנה במדבר? הקדוש ברוך הוא. אז מה הכהן מדליק לו מנורה וכי לאורה הקדוש ברוך הוא צריך? ואל תגידו שהמנורה הודלקה כדי לשמש תאורה לתוך הקודש. בלילה לא עשו בקודש שום דבר, לא הייתה הקרבת קטורת ולא לחם הפנים, אין מה לעשות שם. אז בשביל מה הוא מדליק נר? כך שואל רב ששת במסכת שבת. וכי לאורה הוא צריך, ועלו כל 40 שנה שבני ישראל הלכו במדבר לא הלכו אלא לאורו. שאל רב ששת, מישהו תירץ לו? לא, הוא עצמו תירץ. אלא כך אומר רב ששת, עדותי לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. אתה יודע למה הוא מדליק? כדי שתהיה עדות שהשכינה שורה בישראל. שואלת הגמרא, מהי עדות? מה? אם הוא מדליק נר זה עדות? אם אני אקח עכשיו, אני אדליק נר ואדביק אותו, זו עדות שהשכינה שורה? איפה כאן העדות? כך שואלת הגמרא. רבה עונה על זה. כנראה שהשאלה לא נשאלה לרב ששת אלא יותר מאוחר. ואז רבה עונה, אמר רבה, זה נר מערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה וממנה היה מדליק. במנורה היו שבעה קנים, נר אחד היה מכונה נר מערבי, וזה מחלוקת בין הפרשנים מי נקרא נר המערבי, האם הנר הראשון בצד זה של המנורה או הנר הראשון בצד זה של המנורה או אולי הנר האמצעי, דעות שונות במסכת מנחות. הכהן היה מדליק בערב את הנרות והיה מכניס בקנקנים יוצק לתוך הקנקנים מידת שמן זהה בכל אחד מן הקנקנים, נניח 10 cc, נניח. כשהוא בא מחר בבוקר קבו 6, כי זוהי המנה של שמן עד הבוקר. אבל היה נר אחד, הנר המערבי, שהמשיך להיות דלוק עד הערב, ובערב כשהכהן נכנס להדליק את הנרות הוא היה ממלא 6 קנים עם שמן, מדליק אותם מהנר המערבי שדולק, ואז מחבא את הנר המערבי, מיטיב את הנר, מסלק את הפיח, ואת הפיח הזה לא היו, זה לא פיח כמו שאנחנו מנגבים סיר שפויח בתנור או על האש. הפיח הזה הוא קדוש, מחלוקת היא במסכת מעילה מה עושים עם הפיח, האם את אותו גרגיר פיח צריך להוציא אל מקום הדשן מחוץ למחנה, או שאותו גרגיר פיח אנחנו שמים על הדשן שליד המזבח והאדמה סופגת אותו כפי שהיא ספגה את האפר שיש על המזבח. גם הפיח קדוש. ואז היו מדליקים את הנר המערבי. אינני זוכר אם היו מדליקים את הנר המערבי על ידי אש שהובא מבחוץ, נניח בימינו גפרור, או שלקחו מששת הנרות, כרגע לא זוכר. 7 הנרות דלקו. אז אם אתה נכנס ואתה רואה שהנר המערבי דולק מעבר לכמות השמן שלו, זאת אומרת שיש כאן נס. הנס אומר שהשכינה שורה בישראל. אש סתם לא יכולה לדלוק כשאין בה דלק, אבל אם יש דלק והאש מנצלת את הדלק מעבר לכמות הנדרשת, זה נס. וכשיש פה נס, הוכחה ששכינה שורה בישראל. קהל נכבד, כל כהן עבד במקדש שבועיים בשנה. ומה הוא עשה עוד 52 שבועות? הוא לא ישב בבית מרזח והתבטל. הם היו עוסקים בהוראה. מניין לי? כך אומר הנביא מלאכי. איפה הוא אומר את זה? בפרק השלישי הוא אומר, שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, תורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. הכהן הוא בבחינת מלאך השם צבאות, שליח, מלאך שליח. תורה יבקשו ממנו. היום שיש לך בעיה, מה אתה עושה? יש לך לוח. הבוקר היו צריכים לקרוא בתורה. איפה מתחילים לקרוא? בויהי ביום קלות משה, או שמתחילים שלושה פסוקים קודם, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם יברכך. מה עושים? את מי שואלים? הולכים ללוח. יש לוח שתלוי ויש בו הלכות ודינים. ופעם כשלא היה לוח, הרי הלוח הזה זה המצאה של רבי, מיכל טיקוצינסקי בירושלים ב-1920 ומשהו. לפני כן לא היו לוחות תלויים. היו צריכים לשאול את הרב. הרב היה צריך לדעת לענות. דוגמה לשאלה שהבוקר התעוררה בכל בתי הכנסת. מה עשו בכל בתי הכנסת? אז יש מקומות שהיינו בלוח. יש מקומות שהבלקוירה אמר, אני זוכר שבשנה שעברה כך עשינו. יש מקומות שלא שאלו, הבלקוירה עשה מה שבא לו. כן? יש לפעמים שאין רב בבית כנסת, וועד בית הכנסת מחליט, בלי לדבדב בשולחון אורוך. אני מכיר בית כנסת בתל אביב שאומר הליל בליל יום העצמאות. וכבר פסקו גדולי הדורות שאין הליל בלילה, רק בליל הסדר, כי זה בתור שירה. עד שבא הרב גורן ואמר אפשר לומר הליל בלילה. אבל יש בית כנסת אחד שאמר הליל בליל יום עצמאות. וכשהייתי אורח שם וראיתי שומרים הליל, עוד לפני הרב גורן, שאלתי אותם מי יתיר לכם לומר הליל בלילה. התשובה שלהם הייתה כדלק המן. מאחר ומחר בבוקר אנשים לא באים להתפלל כי הם נוסעים לפיקניקים, יוצא שהם לא אומרים הליל, אז הוועד החליט לומר הליל בלילה במקום בבוקר. כך פסקו הלכה באותו בית כנסת בתל אביב. ברוך השם, אנחנו מרושתים עם טלפונים, ואם יש שאלה אנחנו יודעים למי לצלצל ולשאול ושיפסקו לנו. וברוך השם, יש הרבה פוסקי הלכה בישראל. הלוואי והיו לנו מנהיגים כמספר פוסקי הלכה. ופעם, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. הוא היה הסמכות ההלכתית, המורה ההוראה. מי ממונה על מערך החינוך? הכהן הגדול. מה פירוש הוא ממונה על מערך החינוך? שיתפקד, שהמערך יתפקד, שילדים ילמדו תורה, שאבות יקיימו מצוות, שיש שמירת השבת, שיש שמירת המזון, שיש שמירת טהרת המשפחה. כל זה הכהנים היו צריכים להתארגן. אמנם התנ"ך לא מספר לנו על ההתארגנות, התנ"ך גם לא מספר איך דוד המלך ארגן את צבאו יואב, אבל איך? הרבה דברים התנ"ך לא מספר. התנ"ך לא מספר, אברהם אבינו הולך עם יצחק לעקידה שלושה ימים. אני מוכן לתת הון רב שיספרו לי מה הוא דיבר עם יצחק במשך שלושה ימים. מה, הולכים ושותקים? רק שאלה אחת נשאלה, היה עשה לעולה? ויאמר אברהם, אלוקים יראה, עשה לעודה בני... זה כל מה שהם דיברו במשך שלושה ימים? מה עוד הם דיברו? לתורה יש שיקולים מה אתה צריך לדעת ומה אתה לא מוכרח לדעת. יש דברים שאתה לא מוכרח לדעת ויש דברים שאתה מוכרח לדעת. וכאשר אתה מוצא בתורה קטעים שלפי דעתך הם מיותרים, חלילה, חלילה, אז אתה צריך לעמוד ולשאול איזה מסר יש בקטע הזה. מה הקטע הזה מספר? למשל, מה כל כך חשוב לי לדעת שיוסף היה בבית הסוהר והיו שם שני שרים ואחד מת ואחד חי? מי צריך את הסיפור הזה? אנחנו לא יכולים לקצר. אי אפשר לספר ויהי בימים ההם ופרעה חולם, ואז אמרו לפרעה יש מישהו בבית הסוהר שהוא מספר שהוא חלם חלומות אצל האחים שלו, אולי הוא יוכל לפתור לך. אז הריצו אותו מן הבור ויגלחו ויחליפו סמלותיו והעמידו לפני פרעה. מי אני? למה אני צריך את כל הסיפורים שני שרי המשקה והאופה? אז אתה לא מתקדם, אתה עוצר ושואל מה יש פה, מה זה אומר לי? אז יש דברים שאתה לבד מוזמן, יש דברים שחזל סיפרו לך, יש דברים שגם חזל לא אמרו לך. איך התארגן המערך של ההוראה על ידי הכהנים, אני לא יודע. אבל אם המערך עבד, ואם עם ישראל היה בסדר, ואם אצל עם ישראל המצוות נשמרות, והציבור מתפקד כראוי, כראוי אז, כי תורה שבעל פה של היום עוד לא היה אז, חלק הרבה מן הדברים עוד לא היו. למשל, יש כל מיני תקנות וגזירות שאנשי הכנסת הגדולה תיקנו. למשל, כתובה. מי תיקן כתובה? רבי שמעון בן שטח. הווה אומר שלפני רבי שמעון בן שטח היו מתחתנים בלי כתובה. אז אם עם ישראל מתפקד כראוי, אז הקדוש ברוך הוא אומר ושכנתי בתוכם. אז אם הכהן הגדול נכנס בערב ומדליק את הנירות, ומחר הנר המערבי ממשיך לדלוק עד הערב, זה איתות מן השמיים. הקדוש ברוך הוא מאותת ואומר, חבר'ה, אתם בסדר, אתה אהרון ממונה בסדר. זו תשובה לשאלה השנייה. זאת אומרת, הדלקת הנרות במנורה היא לא מתק חשמלי שפליט סודני או פועל תאילנדי יכול להדליק ולחבות. זה בכלל לא אותו הדבר. בקור האטומי באמת פליט יכול להדליק את האור ולחבות. כשם שבבית אנחנו אומרים לילד הקטן תדליק ותחבא. הדלקת נרות זה דבר אחר. פליט סודני לא יכול להדליק נרות במשכן, פועל תאילנדי לא יכול, לוי לא יכול, ישראל לא יכול. ואם כן, אז זה חטא, זה קריטות. ואם הכהן מדליק ואין הנר המערבי, משמע שהמערכה לא עובדת, ואם היא לא עובדת, משמע שהשכינה לא פה. זה סוד הדלקת הנר, לא המצאות, רב ששת ורבה במסכת שבת בבבא מדליקין בדף חבד דומני. זוהי המשמעות של נר שם במשכן. כדאי לדעת שיש סוגים שונים של אש, וזה רק באש, בדברים אחרים לא. אש זה דבר רוחני. היות ואש זה דבר רוחני, אז הקדוש ברוך הוא לא יצר אותו גשמי. איפה אש? הנה דף, הנה בד, הנה קרש, הנה מתכת, איפה אש? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? היות וזה לא דבר גשמי, אז הקדוש ברוך הוא יטמין את האש בתוך חפצים גשמיים בששת ימי בראשית. והקדוש ברוך הוא נתן לך את הסמכות להפיק אותה. איך? תגרד, תחכך שתי אבנים זו בזו ותקבל את האש התמונה בפנים. כך אתה יכול לקבל את האש כאשר אתה תחכך שני קסמי עץ. כך אתה יכול לקבל אש כאשר אתה תשים קערה עם מים מול השמש עם זכוכית מגדלת ותקבל אש על המים. זה פלא, זה פלא, זה לא כוח גשמי. זו הסיבה שהאש כשאתה מדליק אותה היא כל הזמן שואפת למעלה. איפה משיכה של האדמה? הרי יש משיכה לכדור הארץ. למה כדור הארץ לא מושך את האש? הכל כדור הארץ מושך, את האש לא, כי היא רוחנית, היא עולה למעלה, היא עולה למעלה כמו נפש האדם, לא נשארת למטה, היא תמיד עולה. ולמרות זאת, למרות שהיא רוחנית, היא נקראת אש של אדיוט, לא אדיוט, אדיוט. וזהו אש שבבית אנחנו מדליקים כדי לבשל עליו קומקום מים, זה אש שאנחנו צורפים בו את החמץ, זה אש שאנחנו משתמשים בו לכל הצרכים שאנחנו צריכים בתעשייה וכדומה. זה אש של אור כסדים שאברהם נזרק לתוכה, זה אש שחנניה, מישאל ועזריה נזרקו לתוכה. זאת אש של אדיוט. אבל יש אש אחרת, יש אש שמיים שאני לא יכול לכבות אותה ואני לא יכול להדליק אותה. אש שמיים. מה זה אש שמיים? אני אתן לכם דוגמה. ביום השמיני ירדה אש מן השמיים אל המזבח שם במשכן, וזו אש של שמיים, אי אפשר לכבות אותה. וכשמעבירים את המזבח ממקום למקום, היו מכסים את המזבח עם יריית אור, והאש הייתה דולקת ממטה, והגמרא אומרת רבוצה כאריה. לך תבין מה חז"ל התכוונו כשחז"ל אמרו שהאש הזאת רבוצה כאריה על גבי מזבח. לא תכבה, אש תמיד תוקד על מזבח, לא תכבה. הגמרא במסכת חגיגה מספרת שרבי יוחנן בן זכאי רכב על חמור, ואחריו רכב רבי אלעזר בן ערך. ברגע מסוים אומר רבי אלעזר בן ערך לרבי יוחנן, אוכל לשמוע שיעור על מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה שיא השיאים של תורת הנסתר והקדושה. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אני נותן שיעור במעשה מרכבה רק לאלה שמבינים. כאילו רב לזר בן ערך הוא עוד לא בדרגה שיבין. אמר רב לזר בן ערך, אני מבין ואני יכול לחזור על השיעור האחרון ששמעתי. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, בבקשה. מספרת הגמרא שהם ירדו שניהם מן החמורים, קשרו את החמורים לאיזה זיז סלע והתיישבו והחלו לדבר במעשה מרכבה. מספרת הגמרא שאש ירדה והקיפה את האילנות שבתוכם שניהם ישבו. כשגמרו לדבר נסתלקה האש. אחתם סופר שהנכדים שלו, לא נכדים, נכדים של נכדים עוד נמצאים איתנו, אחתם סופר היה נוהג בכל ערב יום הכיפורים אחרי סעודה המפסקת להיכנס לחדר הספרייה שלו ולהסתגר שם ולנעול. בני הבית ידעו שלא נכנסים. אבל היה לו חתן חדש שקראו לו הרב למן, הרב לימן לא ידע, הוא רצה לעיין באיזה ספר, אז הוא נכנס ופתח את הדלת ונדהם. צעקה פרצה מפיו, הוא ראה שאחתם סופר אפוף עם אש. כשאחתם סופר שמע את הרעש, אז הוא קם ממקומו, אז הסתלקה האש, הוא שאל מה קרה, אז הוא אומר, הייתי חי עם אש. אז הוא אומר, אתה לא יודע שלא נכנסים לחדרי כשאני נמצא פה? החתם סופר. מתי נפטר החתם סופר? 1840 חפי בתשרי. 1840. זה לא היה פעם. גם החפץ חיים סיפר שורה על רב נוחום כאורודנר, כשהוא למד קבלה אש. גם רב דוף בר אבריצ'ר, שתמון בצפת, שחיבר את הספר בת עין, ויש יישוב בשם כזה, אולי על שם הספר, ספר קבליסטי. אז הוא, רבי דוב בר אבריצ'ר, סיפר, הוא היה מתלמידי המגיד ממזריץ', חבר של רבי אלימלך ורבי זושה מהניפולי מגדולי החסידות, והוא הגיע לצפת, והיה איש מופת, כי כאשר הייתה רעידת אדמה הגדולה, הוא הכריז, מי שיעמוד לידי לא יקרה לו שום דבר. והוא נעמד על יד קיר, ואלה שעמדו לידו, 150 איש, אף אחד לא ניזוק. באותה רעידת אדמה הייתה יותר מ-2,000 הרוגים. מי שעמד לידו. כל הקירות של בית הכנסת נפלו חוץ מן הקיר שרב דוב בר אבריצ'ר עמד לידו. רב דוב בר אבריצ'ר סיפר שכשהוא נכנס פעם אל רבי זושה מהניפולי, מגדולי החסידות של פעם, הוא נבהל, הוא ראה אותו עטוף באש. יצא מן החדר ונכנס למטבח ושאל את הרבנית מה זה? אז הרבנית אמרה לו, זה שום דבר, כשהוא יסיר את תפילין דרבנו תם גם האש תסתלק. זאת אומרת, היא רגילה למחזה היום יומי הזה. הוא יסיר את תפילין דרבנו תם. לך תסביר את זה לחילונים, לא יבינו את זה. זה אש מן השמיים. מה זה שנר המערבי דולק? הרי יש לו רק 10 cc שמן. למה הוא דולק עד הערב? אז אנחנו אומרים נס. אש מן השמיים. זאת אומרת שהנר הזה של המנורה, יש בו כוח אלוקי. וכוח אלוקי יש לו השפעה על הסביבה. אם זה נס, אז זה עדות, ואם אין עדות, אבל השפעה על הסביבה יש. מניין לי? גמרא במסכת שבת. אמר רב הונא, גם בפרק במה מדליקים, אמר רב הונא, הרגיל בנר, אבי לי בנים תלמידי חכמים. מי שרגיל בנר, זוכה לבנים תלמידי חכמים. הזעיר במזוזה זוכה לדירה נאה. הזעיר בציצית זוכה לטלית נאה. הזעיר בקידוש היום על יין, מי שעושה קידוש על יין, פעם הרי היה מחסור ביין, מי שמשתדל ויש לו יין, זוכה וממלא גרבי יין. הוא זוכה וממלא כדי יין, עושר, עושר בעין. ארבע דברים אמר רב הונא, נר, מזוזה, ציצית ויין. שימו לב שלכל דבר יש מידה כנגד מידה. הזעיר בציצית בגד נאה, הזעיר במזוזה בית נאה, הזעיר בקידוש היום יקבל יין. כל דבר יש לו מקבילה מתאימה. מה המקבילה המתאימה להזעיר בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים? ממתי נר מזכה בנים תלמידי חכמים? הוא אשר אמרנו שלנר יש השפעה. וזה מה שהרמב"ן אומר, שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהנר הוא לעולם, התכוון הקדוש ברוך הוא לומר נרות חנוכה ימשיכו את סוד הנר שהיה במשכן. אז כשאני הולך ומדליק את נר החנוכה, זה אש של אדיוט. הבאתי גפרור, הדלקתי. גם הכהן כשהוא נכנס למשכן והדליק, הוא הדליק את האור הראשון בגפרור. אבל הנר הזה תלוי מה אתה עושה אותו. אם אתה מבשל על הגז, אז אין לו השפעה. אם אתה שורף איתו מה שאתה צריך לשרוף, אין לו השפעה. אבל אם אתה מדליק את הנר כנר מצווה, יש לו השפעה. שוחה לבנים תלמידי חכמים. אומר רש"י, על איזה נר מדובר כאן? על נר שבת ונר חנוכה. אומר רש"י, למה? כי יש פסוק, כי נר מצווה ותורה אור. הנר הוא מושג מצוותי שהוא מאיר תורה. מושג לגמרי אחר של הדלקת הנר. לגמרי אחר. התפיסה, ולא אמרתי ספרות קרס, זה הכל מבוסס על גמרות. אז יש אנשים ויש אנשים. הכל תלוי איך מדליקים. לפני שנים אחדות, אז נר ראשון של חנוכה חל לדאבוננו בדיוק באותו ערב של החג הנוצרי. אז באחד העיתונים החילוניים בעמוד האחרון, וזה היה בליל שבת, הדלקה הראשונה הייתה בליל שבת. ואז יש בחנוכה שתי שבתות. השנה יש בחנוכה שבת אחת. אבל אם הנר הראשון הוא בליל שבת, אז יש שתי שבתות בחנוכה, וזה מה שהיה אז. ובעיתון הייתה מודעה שמלון תל אביבי מזמין את הקהל לבוא ולחגוג ולשלם דמי כניסה, לחגוג את החג של הנוצרים, אבל הטקס יתחיל עם הדלקת נרות חנוכה בתשע בערב. דמי כניסה כך וכך. זאת אומרת, בליל שבת בתשע בערב יתחיל טקס חגיגה על הנצרות עם הדלקת נרות חנוכה, ואחר כך תופיע איזה גברת בריקודים, ואחר כך יופיע שני שטויים עם גיטרות, ויהיה ערב ויהיה כיבוד השיר וכדומה. הדליקו נרות חנוכה. מאוד מעניין אותי אם עשו ברכה, או שעשו ברכה בלי להזכיר שם ומלכות, או מי זה שהדליק, אולי הגברת הזאת שצריכה אחר כך לרקוד, היא זו שהדליקה. מאוד מעניין אותי. נכון? גם הדלקה. שמרנו השם. קריטות ממש ליל שבת. אבל יש מי שמדליק את הנר כי הוא מוכרח חינוך לילדים, כי הילד חזר מן הגן וכבר שבועיים האמא אוספת פקקים של טמפו, כי הגננת דרשה, והוא הלך עם זה לגן, והוא עמל להדביק את הפקקים בצורה הפוכה עם הפתח כלפי מעלה. קרש גננת הביאה, וזה כבר יומיים שהוא צובע את הקרש בירוק, את הפקקים באדום, גם שמש עשו לו, והוא מביא את זה הביתה. ומה, לא ניתן לו להדליק? הגברת אומרת שאם לא ייתנו לו להדליק, הוא יחיה בטראומה כל ימי חייו על זה שפספסו קטע בתוך החינוך שלו. זה לא הדלקה? זה גם הדלקה. ויש מי שמדליק לצאת ידי חובה, ויש מי שמדליק מפני שאימא שלו עומדת לבקר, אז לא נעים לו, כי אימא שלו דתייה, אז מה, היא תבוא ותראה שהוא לא מדליק נרות חנוכה, אז לכבוד אימא הוא ידליק נרות חנוכה. וכן הלאה וכן הלאה, תלוי איך אתה מדליק. בני תורה מדליקים אחרת. בני תורה יודעים שהם מדליקים מפני שהשם עשה לנו ניסים, ואז ההדלקה היא אש, והאש הזאת שבאה מן הידיים שלי היא מקבלת תמיכה מהקדוש ברוך הוא, מאש שמיים, והיא מזרימה לנו את היופי של תורה ומצוות, את החשק של תורה ומצוות. זוהי ההדלקה שלנו. הרבה פעמים ישבתי וחשבתי, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. סליחה, אתה צריך להגיד לי שמותר לי לראות? בלי שהיית אומר לי, מה הייתי חושב? שאסור לי לראות? כמו בקידוש לבנה אומרים, בזמן קידוש לבנה אתה לא רואה את הירח, לפני כן אתה מסתכל ואחר כך כבר לא. אז זה מה שקורה בנרות חנוכה, שהייתי חושב שאסור לראותם, ואז בא פיוט ואומר לי, אלא לראותם מותר לך לראות? מה, אתה מתיר לי לראות? התשובה שיותר משיש כאן התרה לראות, יש כאן צו לראות. כן, תעמוד ותתבונן, האש הזאת מדברת אליך, האש הזאת אומרת לך משהו, היא מדברת. הנירות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הלחמות ועל הנפלאות ועל הישועות ועל המלחמות שעשית על אבותינו בימים ההם בזמן הזה וכולי וכולי. כן, ריבונו של עולם, אני סופק את מה שהנר מדבר אליי, והנר מדבר אליי, וכך אני מחר לומד את הגמרא יותר טוב, אני יותר אדוק, זה לא מילה בזויה, בתורה ובמצוות, בהשפעת נרות חנוכה. עצור קבר הזקן זכר צדיקים לברכה אמר, אני מכיר על הפנים של האדם אם הוא לפני הדלקת נרות חנוכה או אחרי הדלקת נרות חנוכה. הוא ראה עיניים קדושות, הוא ראה, אנחנו בעיניים שלנו לא יודעים לראות אם כבר הדלקת או לא הדלקת. יש משהו בנר הזה. הרבה שנים בא לי בהדלקת נרות חנוכה לומר איזה תפילה לאלוקים. בא לי לבקש משהו. אז אחרי ברכות השחר יש לי בקשה. היא רצון לפני רשם גם שתרגילנו בתורתך, יש לי בקשה. אחרי 18 יש לי בקשה. אלוקיי, נצור לשוני מרע, שפתי מדבר מרמה. יש לי בקשות. בברכת המזון, גמרתי ברכת המזון, אל יחסרנו, יש לי סדרה של בקשות. הרחמן הוא, ישלח לנו את אליהו, הרחמן הוא, יש לי בקשות. בא לי לבקש בקשות בזמן הדלקת נר חנוכה. ואני מסתכל בסידורים ואין לי בקשה. חשבתי אני אמציא לעצמי בקשה, אני יושב ואכתוב לי בקשה, אם אלוקים יקבל את זה טוב, אם הוא לא יקבל גם טוב, יעשה מה שהוא רוצה, אבל אני שחררתי את הלחץ שיש לי, יש לי לחץ, אני רוצה להתפלל משהו. והנה הזדמן לידי סידור בית יעקב שכתב אותו היעבץ רבי יעקב עמדין בנו של החכם צבי לפני 350 שנה. בית יעקב, ובסידור הזה בהדלקת נרות חנוכה יש שם תפילה, ואני מסתכל על התפילה ואני רואה שהיה וצחיבר תפילה, ובה יש בקשה מרכזית אחת גדולה, והיא שיהיו לי בנים תלמידי חכמים. הוא לא ביקש פרנסה, הוא לא ביקש מזון, הוא לא ביקש ביטחון אישי, הוא לא ביקש הצלחה בשידוכים, הוא ביקש ילדים תלמידי חכמים. וכשהוא חיבר את התפילה הזאת, יש להניח שהוא ידע למה הוא חיבר את התפילה הזאת. כפי שאמרתי, נר חנוכה הוא נר שהוא מזרים, הוא יוצק בתוך ליבותינו, הוא משפיע עלינו, וזה לא תאורה, וכי לאורה הוא צריך? לא. והנה תלמידים יקרים, השבת אנחנו עומדים לקרוא הפטרה מתוך זכריה. הנביא זכריה הוא מיוחד בכך שהוא ראה הרבה חזיונות, ואת רובם הוא לא הבין, והמלאך היה מדבר איתו. והשבת אנחנו נקרא חלק מחזיונותיו של זכריה. רוני ושמחי בת ציון, ואני רוצה להקריא לכם קטע מן ההפטרה, מוכר לכולכם. וישוב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? המלאך אומר לזכריה, נו, ראית מחזה? ואומר, ראיתי. והנה מנורת זהב כולה, ראיתי מנורה שהיא מוצקת מזהב, גולה על ראשה, יש מיכל על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, יש שבעה קנקנים, קנים, שבעה מוצקות לנרות, יש צינורות שיורדים מן המיכל לנרות, ושניים זיתים עליה, אחד מימין ואחד על שמאלה, שני זיתים, עצי זית, זאת אומרת שעומדים שני עצי זית ושופכים שמן למיכל, ומן המיכל צינורות מורידים לקנים, וען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? אני זכריה, שאלתי את המלאך, אולי תסביר לי מה ראיתי מנורה עם שני עצי זית, שמן נשפך, מה זה אומר? ויאמר אליי, הלא ידעת מהם האלה? מה, אתה עוד לא מבין? ואומר, לא אדוני, אני לא מבין, זו עובדה, אתה תסביר לי. ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם אל זרובבל. אתה הנביא, לך תודיע לזרובבל. זרובבל, בן שאלתיאל, היה המארגן את העלייה הראשונה בעת שיבת ציון אחרי 70 שנות בבל, הוא זה שארגן יחד עם יהושע בן יהוצדק הכהן, שני אלה ארגנו את העלייה. עזרא ונחמיה באו יותר מאוחר. אז לך בבקשה זכריה ותודיע לזרובבל מה שראית, ותאמר את המשמעות. ומהי המשמעות? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. מנורה, שמן, לא בחייף, לא בכוח, רוח אלוקים. שאל ראש הישיבה שלי לפני 50 שנה, חסר פה אש. יש מנורה, יש שמן, איפה אש? למה לא מרים לו את האש? והתשובה כפי שצפוי, את האש אלוקים לא נותן. אתה תיתן את האש. אלוקים ייתן לך שמן, מנורה, פתילות, ייתן לך הכל. אבל סוג האש תלוי בך. אם אתה מדליק כדי לצאת ידי חובת הגננת, זה דבר אחר. אם אתה מדליק כדי לצאת ידי חובת חגיגה במלון בתשע בערב, אוי ואבוי לנו. אם אתה מדליק מבני שאימא שלך באה ולך אין עניין בזה, אבל אם אתה מדליק כפי שצריך להדליק, כמו שתיארנו כאן שההדלקה היא מלאה עם זרם רוחני, לא השם נותן את ההדלקה, אתה נותן את ההדלקה, זה תלוי בך. אפשר להמשיך ולפתח את רעיון האישים. עוד לא דיברנו על האש ששרפה את נדב ואביהו, עוד לא דיברנו על האש שירדה אצל אליהו, עוד לא דיברנו על האש שליוותה את אליהו במעשיו, עוד לא דיברנו על האש שירדה אצל שלמה, וכולי וכולי, יש עוד הרבה מה לדבר, אבל התמצית הוא עברה כאן. הדלקת נר חנוכה, זה לא איזה תרגיל, כמו שאתה צריך לצחצח נעליים, אז אתה גם צריך להדליק נרות חנוכה. זה לא כך. נרות חנוכה זה משמעותי מאוד לרוח האדם, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. מוריי ורבותיי, אנחנו נושאים את עינינו לשמיים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אכן יעזור לנו, כשם שהוא עשה לנו ניסים ונפלאות אז, כך יעשה לנו היום ניסים ונפלאות. יושיענו מידי אויבינו, יושיענו מידי יצר הרע שמכשיל אותנו, יושיענו מסביבה שמחרסמת בנו, ונוכל לעבוד את השם מתוך אמת, מתוך יושר ומתוך הרבה אהבה ורצון. אמן ואמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.